ערב טוב, אני מתנצל על העיכוב הארוך. אני מתנצל גם על העיכוב בהעברת הדפים. ועקב ראש השנה גם לא הגיעו דפים בפקסים למאזינים. עיקר העיון שלנו יהיה בספר יונה, כך שגם מי שחסר לפניו דף כאן ויכול להצטייד בספר יונה לפניו, השבוע שעבר עסקנו באחרונה שבהפטרות הנחמה, בהפטרת למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט. אני מבקש הפעם להקדיש את העיון שלנו להפטרה החותמת את הימים הנוראים, הפטרת מנחה של יום הכיפורים, ספר יונה. במהלך הדברים אני חושב שהדברים יתחברו גם להפטרות הקודמות לה ולפרשות שאנחנו נמצאים בתוכם בימים האלה. המקור הראשון שלפנינו הוא כל ספר יונה כולו, ארבעה פרקים. פעמיים בשנה אנחנו קוראים בהפטרות ספר שלם בנביאים. הפעם האחת היא במנחה של יום הכיפורים, והפעם השנייה היא בהפטרת פרשת וישלח, לחלק מן הדעות שבה קוראים את חזון עובדיה. עובדיה הוא הפטרה בת פרק אחד, ספר קצר בין פרק אחד, עם נושא נבואי מאוד מוגדר, הנבואה על המתח שבין עשיו ליעקב, אדום לישראל, או כפי שהוא נקרא אחר כך אצל חז"ל, רומי וירושלים. ההפטרה השנייה שאנחנו מקבלים על עצמנו לקרוא בה ספר שלם היא ההפטרה הזאת במנחה של יום הכיפורים של ספר יונה. אפשר בהחלט להסתפק בזה שהיא נקבעה למנחה של יום הכיפורים, מפני שוודאי מרכזו של הספר הוא התשובה. אבל הדבר הזה לא נראה מספיק. הנביאים מלאים בעניין התשובה, וגם סיפורי התשובה הקיימים בנביאים מתארים הרבה פעמים תשובות הרבה יותר מושלמות מזו של אנשי נינווה. תוך עיון בספר נוכל לראות הרבה מאוד צדקים שיש בתשובה הגדולה הזאת של אנשי נינווה, צדקים שאולי קצת יסבירו גם את הסיבה של יונה הבורח מהמשימה שנראית לכאורה כל כך פשוטה וקדושה, המשימה ללכת ולעצור את נינווה שעוד 40 יום והיא הולכת להיות נהפכת. צריך אולי סיבה יותר יסודית, יותר עמוקה, מכך שהספר הזה עוסק בעניינים של תשובה. הרד"ק, בהקדמה שלו לספר יונה, מאזכר את העובדה שקוראים את הספר הזה במנחה של יום הכיפורים, ומבקש לומר שיש בקריאה הזאת גם דברי מוסר קשים כלפי עם ישראל. כאילו אמרו להם, ראו כמה קל היה להשיב בתשובה עיר גדולה של גויים. איפה אתם נמצאים מול כל קריאותיהם של הנביאים לתשובה? יש כאן דברי מוסר סמויים כאשר משבחים את נינווה העיר החטאה מלאת החמאס, שבקריאה אחת של יונה שווה בתשובה, ולא מזכירים, אבל הקורא חש את זה מעצמו, את הקריאות החוזרות ונשנות, חוזרות ונשנות של הנביאים, שובו אליי ואשובה עליכם, שלא תמיד עולות ועוברות, ודאי לא במהירות הזאת שזה עבר בנינווה. נדמה לי שמתוך עיון בספר, נוכל לקבוע ונאמר את זה כבר בהתחלה, שהגורם המרכזי שמחבר אותנו למנחה ביום הכיפורים בקריאתו של ספר יונה, הוא יונה בעצמו. הדמות הנבואית הזאת של נביא התשובה, של יונה בן אמיתי. את הקביעה הזאת אני ארצה לראות תוך עיון בדברים, נתחיל אותם אולי מן ההתחלה. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. מעניין, זה מהספרים הלא רבים, שאין בהן שום הקדמה שמתארת מקום, זמן של האירוע, מדינות או ממלכות שמשותפות לאירוע, אפילו את מיקומה של נינווה הנביא לא מתאר באופן מדויק, וגם שום דבר על הדמות של יונה בן אמיתי כהקדמה, כפי שיש על הרבה נביאים אחרים, על המשכתו, על דמותו, על פעילותו האחרת, שום הקדמה. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור, קום, לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני. שוב, בלי הסברים יתירים, מה בדיוק קרה שם, עלתה רעתם ואתה צריך לקרוא עליה. ויקום יונה לברוח מפני השם תרשישה, לברוח תרשישה, סליחה, מלפני השם, וירד יפו, וימצא אונייה בה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. כמובן שאלת השאלות שפותחת את הספר היא על טיבה של הבריחה הזאת של יונה. יונה בורח. הוא בורח מלפני השם, כאשר הוא זה שיקבע בפרק ב' שאי אפשר לברוח מלפני השם. עוד לא ברור לנו גם למה הוא בורח, אבל ברור לנו מאוד שיש לפנינו נביא שהוא מיוחד מכל הנביאים בשני דברים. אין עוד נביא שהצליח בקצב כזה ובטוטליות כזאת כפי שהצליח יונה בן אמיתי. יונה בן אמיתי נשלח לא רק לשליחות אחת כפי שמופיע בספר שלנו, אלא לעוד שליחות בספר מלכים. בשליחות שלנו הוא נשלח לנינווה, והוא צריך להשיב את העיר החטאה הזאת בתשובה. זאת מטלה קשה מאוד. כמה זמן לוקח לו לעשות את זה? אם נדלג מהר לפרק ג' בסוף העמודה הראשונה, בפסוק השני, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, ויקום יונה, ילך אל נינווה כדבר השם, והנה התיאור, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך 3 ימים. רק ההליכה היא 3 ימים. צריך לבוא הנה אדם, לא מוכר לאנשי העיר, זר לחלוטין, בעיר שעלתה רעתם לפני. כל הפסוקים מאוד מזכירים את סדום ועמורה שהולכת להתהפך, הוא צריך להופיע בפני נינווה הזאת בלי שום קרדיט, ולהתחיל לשכנע אותם לשוב בתשובה. המהלך בעיר הוא שלושה ימים. פסוק ד', ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ומיד ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם והקטנם. אין עוד סיפור כזה, זה הרי דבר מדהים. אם דבר כזה היה אצל היהודים בקריאותיהם של הנביאים, המצב היה אחרת לגמרי. יום אחד הולך הנביא הזר בעיר הגדולה הזאת, שרק ללכת בה זה שלושה ימים, אומר נבואה בת 5 מילים בלבד. חוץ מ5 המילים האלו, אין כאן שום נבואה בספר. זה הרי ייחודו של הספר הזה. הספר עוסק בייסורים של יונה, במשלים, בלבטים. אין נבואות, רק נבואה אחת. וגם היא רק ברמז. עוד 40 יום ונינווה נהפכת, ועיקר חסר מן הספר, ולכן תעשו תשובה. וזה עובד. וכמה זה עובד? בהצלחה מלאה. כשירצו חז"ל ללמוד בעם ישראל איך צריך לנהל תענית ציבור, הם ילמדו את זה מאנשי נינווה. איך מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ואיך בוכים ומה עושים. זאת השליחות האחת של יונה. הייתה ליונה עוד שליחות, קצת פחות מוכרת, אבל היא בפסוקים מפורשים. במקום מספר 2 מופיעים פסוקים ממלכים ב' בפרק י' ד', ושם מתוארת תקופת מנהיגותו של ירובעם בן יואש, מלך ישראל בשומרון 41 שנה. אחת התקופות השחורות ביותר, השליליות ביותר, אפילו בין מלכי ישראל. ויעש הרע, פסוק כ"ד שם בעיני השם, לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. ואף על פי כן, הוא, ירובעם בן יואש, מצליח צבאית כפי שאף אחד אחר לא מצליח. הוא הישיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. עוד פעם, נביא, לא מתואר לנו מה הוא התנבא, אין לו את 66 הפרקים של ישעיהו, לא את עשרות הפרקים של ירמיה ויחזקאל, אפילו לא כתוב מה הוא אמר. אבל הוא הצליח לעשות את הלא יאמן בקרב עם שנמצא במצב הרוחני הכי ירוד. למה? פסוק ו', כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם, אפילו ביד ירובעם בן יואש. הנביא הזה, אלו שתי הפעמים היחידות שהוא מופיע. אף נבואה, הנבואה הכי ארוכה היא 5 מילים ארוכות, ובשתי הנבואות, או בשתי השליחויות, הוא מצליח לחלוטין. אגב, מאוד מעניין, אלו שתי פעולות בדיוק הפוכות. בנינווה, כל מה שהוא מתבקש לעשות זה ללכת לעזור לעיר גדולה יותר מ-12 ריבו בני אדם, ובהמה רבה. והוא מוכן למות ולא לעשות את זה. ואילו בקרב ממלכת ישראל הוא אמור ללכת ולעזור בעיר שחוטאת לה השם והורסת והכל. והוא לוחם כדי שזה יהיה. בשתי הנבואות מתואר הנביא שבלי הרבה מילים, בלי הרבה דיבור, שמתואר לפחות במקרא, הפעולות שלו מצליחות לגמרי. ומאידך, זהו הנביא המתוסכל ביותר, הסובל ביותר, המתייסר ביותר. אין עוד מי שחוזר פעם ועוד פעם על הבקשה, על התחינה מן הקדוש ברוך הוא, טוב מותי מחיי. הכל מוצלח. אז למה הכל כל כך רע? עוד נגיע לזה, אבל זאת הקדמה שחייבים להקדים לפני שממשיכים בספר יונה. חז"ל אגב, במקור מספר 3 בירושלמי, קישרו בין המקורות. והם ניסו למצוא סיבה לבריחה של יונה מהנבואה על נינווה, מתוך הנבואה הקודמת אצל ישראל. אמר רבי יונה, אגב, רבי יונה הוא תנא שמדבר הרבה על יונה בן אמיתי. זו תופעה מעניינת, נגיע לרבי יונה הזה עוד פעם אחר כך. אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי נביא אמת היה. את מוצא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כשהוא פותח בהקדמה נביא אמת, אין הכוונה חלילה שהייתה הווה אמינה שהוא נביא חס וחלילה שקר. נביא אמת פירושו, זוהי אולי הבעיה הבסיסית שלו. חתירה מוחלטת, פרפקציוניסטית לאמת. והחתירה המוחלטת הזאת לאמת גורמת לו את מה שהיא גורמת עכשיו אצלנו בנינווה. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אני ממשיך מהירושלמי, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. אמר יונה, יודע אני שהגויים קרובי תשובה הם. ביטוי נפלא. הם ממהרים לעשות תשובה, אם רק נגיד להם הם יעשו את זה מהר. בהמשך בירושלמי כתוב, אבל גם כך הם קרובי חרטה על התשובה. אבל קודם כל הגויים קרובי תשובה הם. והריני הולך ומתנבא עליהם והם עושים תשובה, בדיוק כפי שהתרחש. עוד 40 יום ונינווה נהפכת, לא צריך אפילו להגיד מה לעשות, והם עושים תשובה. והקדוש ברוך הוא בא ופורע משונאיהם של ישראל. שונאיהם של ישראל זה בלשון סגי נהור. הכוונה היא ההפך. בא ופורע מישראל עצמם. ומה עליי לעשות? איזו הזדהות לאומית. לברוח. עשיתי הכל בישראל כדי שלמרות שהם חוטאים, בכל זאת הם ישיבו את הגבול מלבו חמת עד ים הערבה, ובכל זאת הם לא שמעו למילות התשובה שאמרנו להם, לא אני ולא הנביאים האחרים. הגויים קרובי תשובה הם. אני מתנבא והקדוש ברוך הוא כועס על שונאיהם במרכאות של ישראל. אז מה צריך לעשות? לברוח. הירושלמי חיבר את המקורות ורצה להראות שסיבת הבריחה היא בעצם ההזדהות הלאומית העמוקה שיונה חש עם ישראל, והיא זו שגורמת לו למעשה הזה. זו ראייה יפה מאוד, גדולה מאוד, אבל בפשטות הפסוקים אומרים אחרת. בפרק ד' ביונה, בפסוקים הראשונים, יונה אומר בפעם הראשונה למה הוא בורח. ויתפלל אל השם ויאמר, ענה השם הלא זה דברי עד היותי על אדמתי. על כן קידמתי לברוח תרשישה. מפורש. מדוע? כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, מרח אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואתה השם, קח נא את נפשי ממני, טוב מותי מחיי. ברחתי כי ידעתי שתרחם על אנשי נינווה. חז"ל רק הוסיפו, אז מה אכפת לך עם הרחם? אז אם תרחם יצא כסף על ישראל. אבל בפסוק נאמר פשוט, לא רוצה שתרחם. לא רוצה שיעשו שימוש באל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. אגב, כמה מרתק השימוש של יונה ומה שכל כך מזכיר לנו את 13 מידות שאנחנו אומרים כל יום, אבל בדיוק בהקשר הפוך. משה רבינו שומע את 13 המידות האלה כדי ללמד רחמים בשעה שחוטאים. ויונה משתמש במידות האלה כאילו בתרעומת. למה אני בורח? כי ידעתי כי אתה אל רחום וחנון, וזה לא טוב לי. לכן טוב מותי מחיי. מה הוא רוצה? למה? נמשיך בפסוקים. והשם, פסוק ד' בפרק א', הטיל רוח גדולה אל הים, והיא שר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. ויאמרו, נחזור מיד לפסוק הזה, איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלו, ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. פסוקים מאוד מוזרים. מי אמר להם, ברור שאם הם יפילו גורלות באונייה זה ייפול על מישהו, אבל אולי השר הוא בגלל זה שנמצא באונייה מצד שמאל. מי אמר להם שזה בגלל מישהו מהאונייה הזאת? זה פטנט קל. נפיל גורלות באונייה הזאת, אז על מישהו ייפול הגורל, יש ברירה. ודאי שהוא ייפול על מישהו. ובאמת אתם יודעים? אולי בכלל השר הוא מסיבה אחרת לגמרי? ובכלל, הרי לא כתוב שיונה ישן ובדיוק היה שר. כתוב שהיה שר ויונה הלך לישון. אבל לא רק שהוא הלך לישון, אלא כתוב גם שהוא הצליח להירדם. זו תופעה מרתקת. נמצא נביא בסער בים. סערת מוות בים, והאיש מצליח להירדם. אני מדבר רק על הבעיה, רק על העניין הפיזי. אין לו שום בעיה להירדם. הוא תופס פינה בירכתי הספינה למטה, הוא שם את הראש, ושום דבר לא מאיר אותו. אין תיאור יותר פשוט ויותר גדול לשליטה של אדם גדול על רצונותיו. הוא החליט לברוח, אז הוא נרדם גם בסערה. רב החובל מגיע עד לירכתי הספינה, וכאן הגיע הרגע לנסות לברר מדוע. כי הוא הולך לחפש את יונה, או כי במקרה הוא הלך לשם. לאט לאט הם מזהים שיש ביונה, באיש הזה, משהו מיוחד. ואולי הזיהוי הזה הוא זה שגורם להם להפיל גורלות ולדעת שמי שנמצא כאן בתוך האונייה קשור לסער הגדול הזה, ואין טעם לחפש אותו בחוץ, באונייה אחרת, במקום אחר. הם פונים אליו ואומרים לו, אני ממשיך בפסוק ח', ויאמרו אליו, הגיד הנה לנו לא עוסקים כמעט בעסק של השיחה בין המלאכים לבין יונה, אבל היא יסוד כל הספר. ויאמרו אליו, הגיד הנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. זאת שאלה חשובה. הם לא פונים אליו ושואלים אותו, הרי הגורל נפל עליך. הם ראו שהגורל נפל עליו, אם הם משוכנעים בגורלות שהם הפילו, אז הם צריכים עכשיו לקחת אותו ולזרוק אותו לים. הם פונים אליו ומבינים שלא כדאי להתעסק איתו, עוד מעט נראה עד כמה זה גדול. ואז יש להם ארבע שאלות. מה מלאכתך? ומאין תבוא? מה ארצך? ואי מזה עם אתה? יש תחושה שכשמגיעים אל יונה שוכחים שיש שער. עכשיו מתחילה שיחת חברים, היכרות. איפה אתה עובד? מאיפה באת? ארץ המוצא? זה הזמן. אתם שאלתם באשר למי הרעה הזאת לנו. חכו לתשובה. מילא אם הוא היה עונה להם. נראה מה התשובה שלו. פסוק ת'. ויאמר עליהם, הם שאלו אותו על מלאכה שלו, על הארץ שלו, על העם שלו, מאיפה הוא בא. ויאמר עליהם, עברי אנוכי. זו תשובה. זה העם שממנו אני בא. ואת השם אלוהי השמיים אני ירא. מה זו? זו תשובה לאיזו עבודה, מה מלאכתך? ומה אתה עובד? את השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אז זה קשור. נחזור לזה מיד. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני השם הוא בורח, כי הגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. אז מה צריך לעשות עכשיו? השער הולך, הים הולך וסוער, צריך לזרוק אותו, הוא אומר. פסוק י' ג', ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה, ולא יכולו. הרי הוא אמר לכם שהשר בגללו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל השם, אנחנו זוכרים את פסוק ה', בפסוק ה', כאשר התחיל השר, מה הם עשו כל אחד? כל אחד תפס את אלוהיו וזעק אל אלוהיו. פתאום הם עברו מהיראה של אלוהיהם, מהאלוהים האחרים של פסוק ה' בפסוק י', לויראו האנשים יראה גדולה. עוד לא כתוב ממי. אני מדלג ברשותכם לפסוק ט"ז, ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח וידרו נדרים. עוד לפני שיונה מצליח בנינווה, תראו מה הוא עושה עם המלאכים. עצם המפגש עם יונה בן אמיתי הנביא יוצר אמונה מוחלטת בכל הסובב אותו. יש כאן הצלחה מיידית בגלל האמת האדירה של האיש. הוא אומר להם סעוני ועטילוני, ואז מתברר שבעצם רטרואקטיבית הוא אמר להם כבר לפני כן שעשר בשלו, כי הגיד להם. והם עושים את כל מה שאפשר בעולם כדי חלילה לא לגעת באיש האלוקים הקדוש הזה. הם מבינים את זה. הם מנסים לחתור אל היבשה, למרות שזו סכנת נפשות לכולם. והוא אומר להם סעוני והטילוני אל הים. חז"ל במדרש נפלא מתארים סעוני למעלה והטילוני, איך הם מוציאים אותו מהספינה ומורידים אותו עד ברכיו, והים שקט. מרימים ושוב הים סוער. מורידים שוב הטבורו והים שקט. מרימים והים סוער. הצווארו והים שקט וכך הלאה. והוא צועק כל הזמן הטילוני. והם אומרים אבל גם סעוני. ואז כשהם דורקים אותו לים, נח היה מזה אפו. אבן עזרא טוען טענה שהיא מרתקת מבחינה פשטנית. אבן עזרא טוען שאין לו ספק שאותם המלאכים הם אלו שהלכו לנינווה והקדימו הקדמה מי זה יונה. הוא הרי אמר להם ממה הוא בורח. ולכן כשמגיע יונה אל אנשי נינווה, לא מגיעה פה דמות חדשה, אומר אבן עזרא. אותם המלאכים מופיעים ומדברים עם אנשי נינווה. עכשיו גם מובנת השיחה הזאת של השאלה והתשובה בין יונה לבין המלאכים. הם לא שאלו אותו שאלות חווייתיות. מה מלאכתך? מאיזה ארץ אתה? מאיזה עם? הם משתחררים לאט לאט מהפולחן האלילי שלהם. תפיסת העולם האלילית זוקפת לכל דבר את הכוח שלו. בוא נבין את המקצוע שלך כדי להבין את הכוח האלילי הזה, ובוא נבין את הארץ שלך, ובוא נבין את העם שלך, ולא נבין מאיפה באת. ויונה אומר להם, עברי אנוכי, ואיך אפשר לו להיזכר באברהם העברי מצד אחד של הנהר וכל העולם מהצד השני, כשעוד רגע הוא יהיה מהצד השני של הספינה. והוא אומר להם עברי אנוכי ואת אלוהי השמיים, השם אלוקי השמיים, יוד קי וב קי. השם אלוקי השמיים, אותו אלוקי השמיים האוניברסלי, הוא גם יוד קי וב קי אלוקי ישראל. ומה התואר של השם הזה? אשר עשה את הים ואת היבשה. אני ירא את מי שמאחד את כל ההפכים. כשהם שומעים את זה, הם לאט לאט מאקלים את מה שיופיע בסוף בויראו האנשים את השם יראה גדולה. ויזבחו זבחים להשם, זה מה שמתרחש אצלם. זאת התופעה שיונה הנביא מגלה בכל מקום. אני מדלג על הפרק מקוצר הזמן ועובר לפרק ב'. יונה מגיע לים. פסוק א', הימן השם דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג 3 ימים ו3 לילות. וכאן אני מבקש רק לקרוא, זה הרי דבר מדהים. יונה נמצא במאי הדג, והוא מתפלל. לאיזו תפילה אנחנו מצפים? הרי אם היינו עוצרים פה ושואלים על מה יונה יתפלל עכשיו במאי הדג, אז התשובה הראשונה תהיה שהוא יבשע ממאי הדג, שהוא יצא משם. שהוא יצא ואז הוא ימלא את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. שהוא יצא ולא ימלא, אבל שהוא, קודם כל צריכה להיות איזושהי בקשה פרטית. כאן תופעה מדהימה. וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג 3 ימים ו3 לילות, והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה. מעניין שהדג התהפך פתאום להיות דגה, בפסוק ב'. הוא התחיל בהתחלה בתור דג, והוא נהיה לדגה, וזה מה שמוביל את חז"ל לטעון, שכשיונה היה בתוך הדג, הוא המשיך לישון. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה, איך אני אעשה את זה שהוא יתפלל? ואז הוא הכניס אותו למאי הדגה, והיא מלאה דגיגים קטנים, ואי אפשר לחיות שם. ואז הוא מתחיל להתפלל. הוא נכנס אל הדגה. התיאור הזה של האדם שהחליט ויכול להיות מעל, ועצם הדמות שלו יוצרת את מה שהיא יוצרת באנשים שכבר הפרק עבר מהם. זהו, המספר המקראי בקודש כבר עזב את המלאכים, הוא בזירה אחרת. הוא עכשיו הדג, שכבר נהיה דגה. המלאכים כבר מזמן נדרו נדרים להשם, הם כבר זבחו זבח. חז"ל ראו בזבח שהם זבחו ברית מילה שהם. כך או כך, הם כבר עברו תהליך נפשי, הם השתנו לגמרי. ומה קורה ליונה, שמשנה את כל העולם ונשאר בשלו כל הספר? והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה ויאמר, קראתי מצרה לי אל השם ויענני מבטן שאול שיבתי שמעת קולי. איפה שמעת קולי? מה שמעת קולי? עוד לא שמע ולא שמע קולך? נחכה. ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני כל משבריך וגליך עלי עבר. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, צוף חבוש לראשי, תיאור מופלא. ואז עכשיו למה אנחנו מחכים? לאיזו מין איכה, איזה מין איכה כזה גדול. איזו מין קריאה, איזו מין תפילה. לקצבי הרים ירדתי, שיר, הארץ בריחיה בעדי לעולם בתעל משחת חיי השם אלוקי. והתעטף עלי נפשי את השם זכרתי ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. משמרים הבלי שב, חסדם יעזובו. המלאכים האלה מפרק א', שעד היום שמרו אמונה להבלי שב, עזבו את חסדם. ואני בכל תודה אזבח לך, אשר נדרתי אשלמה ישועת להשם. זה מה שאומרים בימי הדגה. זה נשמע מזמור לתודה. את זה אומרים על קורבן תודה, אחרי משהו. מה הפירוש של התפילה הזאת? זאת התפילה הכי פחות רלוונטית למצב הנפשי שבו נמצא עכשיו המתפלל. אגב, במילה אחת, המקום הבולט ביותר הנוסף שבו מתפלל גדול, מתפלל תפילה לא רלוונטית, הוא בהפטרה שפותחת את הימים הנוראים. בראש השנה בתפילת חנה. והחיבור הזה הוא מופלא. חנה העקרה, שמחכה כל ימיה לבן, והיא זוכה ומקבלת את שמואל. ושם היינו מצפים לתפילה מהנוסח הזה של יונה. שם היינו מצפים לאיזושהי תודה אישית. עומדת במקור 6 בספר שמואל א', ההפטרה של יום ראשון של ראש השנה, ותתפלל חנה ותומר מחכים לתפילה. עלת ליבי בהשם ומה היא עושה? היא פותחת בהטפה לעולם כולו. היא מתווכחת עם הכופרים בהשגחה האלוקית. אין קדוש כשם. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, כי אל דעות השם. קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חיל. תגידי מילה אחת על הבן שלך. וכשהיא גומרת לתאר את המציאות הזאת, היא עוברת בפסוק ו' לעובדות, השם מימית ומחיה. מוריד שאול ויעל, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. כי להשם מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. והיא לא מסתפקת בזה, אלא אומרת פה נבואה על המשיח. השם ייחת ומריביו עליו בשמיים ירעם, השם ידין אפסי ארץ. וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, וזה סוף התפילה. זה דבר מדהים. הפתיחה והסגירה של הימים הנוראים, של ימי התפילה הגדולים, הם בשתי תפילות של נביאים גדולים שמצליחים לבודד לחלוטין את המצב הפרטי שלהם, ועסוקים במצב האידאי של העולם כולו. זאת הפתיחה והסגירה של הימים שבהם כל אחד עוסק בתפילה הפרטית שלו, וביחד עם זה מבקש כל הזמן מלוך על כל העולם כולו בכבודך. ושני המודלים שפותחים וסוגרים הם שתי תפילות שבהם מצליח המתפלל להתעלות מעל העולם הפרטי שלו במאות אלפי רגל, ולעסוק או ממאי הדגה בשיר תודה, או בזמן התודה בוויכוח עם הכופרים בעולם שעוד לא מגלים את כך שהשם מוריש ומעשיר. בעיסוק בוירם קרן משיחו. אבל ההקדמה הזאת היא ההקדמה החשובה ביותר לדמות של יונה, ולנקודה שלדעתי היא מובילה אותנו לשיא של הספר ולמה שמחבר אותו למנחה של יום הכיפורים. בפרק ג' הדג מקיא את יונה אל היבשה. וידבר השם אל יונה שינית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה. ואני ברשותכם רוצה לשנייה אחת לעצור ולהזכיר. בכל ספר יונה מוזכרת נינווה, וכמעט כל פעם מזכירים את תוארה, העיר הגדולה. אולי תזכורת, אולי הדברים זכורים. ספר בראשית, בחלוקה של בני נוח, בפרק י' בבראשית, מתוארת נינווה. יש שם את רסן ואת נינווה ואת קלח, ושם נקראת נינווה העיר הגדולה. נינווה היא העיר הגדולה בממלכתו של חם, החוטא שבבניו של נוח, והיא נמצאת בממלכה שבראשה נמצא נמרוד, שראשית ממלכתו בבל, הלוחם הגדול באברהם העברי. אנחנו זוכרים את הפתיחה של יונה, עברי אנוכי. הוא מצטווה ללכת להתנבא על עיר הבירה של נמרוד שזרק את העברי הראשון לכבשן האש. והוא לא רוצה לעשות את זה. העיר הזאת נקראת כבר מאז עיר גדולה לאלוהים. גיבור הציד שביקש להקים את מגדל בבל, שהיה הלוחם החזק ביותר באברהם אבינו, הוא היה זה שיסד את העיר הגדולה הזאת. אל העיר הזאת אמור להגיע יונה, וממנה הוא בורח. מה קורה לו? ויקום, וילך אל נינווה כדבר השם, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים, ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום, ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחסק וישב על האפר. ויזעק, ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם. מי יודע? ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובל. זו תשובה מעניינת מאוד, אבל מורכבת מאוד. מי שמסוגל להעמיק ולהיכנס רק רגע לתמונה הזאת, ולראות רק רגע את התשובה האדירה הזאת, בחוזקה, כך היא נקראת כאן. זה מאוד מרשים מצד אחד. אבל האם יש יהודי שהיה יכול לחשוב לעמוד שם בנינווה, ולראות איך מרעיבים ומכסים סכין גם את כל הבהימות ואת הצון? מה הם קשורים לעניין? ואתה נאלץ להיזכר גם בשעות הקשות ביותר של ישראל, כשהם חוטאים בחטא הנורא ביותר עם אגג אצל שאול, במה הם חוטאים? את הצון הם לא יכולים סתם לשחוט. אם הם חטאו, אלה הצון מעשו. וצריך לכעוס עליהם ולהגיד להם, אל תהי צדיק הרבה. מה הפירוש של התשובה הזאת? זו תשובה בחוזקה, זו תשובה מאוד קיצונית. הגויים קרובי תשובה, הוראית מבחינת העניין. חז"ל מתארים את הקיצוניות של התשובה בכך שגם כל אחד יחזיר את החמס אשר בכפיהם. חז"ל שואלים שאלה נפלאה, שהולידה בעקבותיה הדבר שקוראים לו תקנת השבים. הם שואלים איך כל אחד יחזיר את החמס אשר בכפיו בעיר שכולה מלאה חמס. הרי כדי להחזיר את החמס אשר בכפי, אני צריך להחזיר לא רק את מה שיש לי במגירה. אני צריך להחזיר את המסמר שנמצא בתחתית הארמון שבניתי, כי הרי כל המסמרים גזולים. וכל האבנים גזולות. וחז"ל אומרים, שכל אחד הלך ופירק את הכל. תשובה אדירה מצד אחד, ומזעזעת מן הצד השני. ויונה רואה את הכל. הוא רואה את האנטיתזה למה שישראל לא עשו, אבל לא זה המודל שהוא היה רוצה לראות בישראל. ואז באה התגובה האלוקית, שהיא הורסת את יונה. פסוק י', וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו. כאן מגיע השיא של הספר הזה. והתפלל אל השם ויאמר, ענה השם הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל רחום וחנון, אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואתה השם, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. נתמקד רק רגע בביטוי הזה. למה טוב מותי מחיי? כי אני רוצה לדעת איך אתה מנהיג את העולם ולא מצליח להבין את זה. כמו משה רבינו, שמבקש הודיעני נא את דרכך ועדך בשם. אז הודעת לו את דרכך, ולימדת אותו 13 מידות, ולימדת אותו איך אתה מנהיג את העולם אל חנון ורחום, ערך אפיים, ומשה שואל, מתארת הגמרא, ערך אפיים לצדיקים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, גם לרשעים. ומשה אומר לרשעים, למה? והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. ולימים אחרי חטא העגל, כשמשה מתחנן ומבקש, והוא משתמש בערך אפיים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר שאמרתי לך ערך אפיים גם לרשעים? ויונה מבקש למות, כי הוא לא מבין את הנהגת העולם. זהו השיא של התבטלות דתית, רוחנית. היו קוראים לה תיאולוגית, אבל אמונית, לא רק תיאולוגית. אמונית פנימית הכי גדולה שיש. אין טעם לחיי אם אינני מבין את הסדר שבו אתה מנהיג את העולם. למה אתה מקבל תשובה כזאת מיראה של ממלכת חם ונמרוד, שבהתרגשות אחת מכסים את כולם בסכין, גם את האדם וגם את הבהמה? יונה לא מצליח לעכל את זה, הוא מבקש למות. בוא נזכור את הביטוי, טוב מותי מחיי, עוד כמה פסוקים. ויאמר השם, ההיטב חרה לך. זה ביטוי קשה מאוד, במיוחד בהתחשב בזה שיונה לא עונה על כך. זאת נשמעת עקיצה, אלוקית, קשה. חרה לך? טוב מאוד. אתה לא מבין, אבל אתה ביצעת את השליחות. וייצא יונה מן העיר. יונה לא יכול לשבת שם, והוא שוב בורח. הוא יוצא מן העיר, אבל הפעם הוא לא בורח אל הים כדי לברוח תרשישה ולא לראות כלום. הפעם הוא התקדם. הוא יוצא מן העיר ומבקש לשבת מקדם לעיר. הוא יהיה במקום שממנו הוא יראה מה קורה בעיר. אולי הוא מחכה לרגע שבו הם יחזרו בהם, ואז הוא יוכל לענות כבר לקדוש ברוך הוא על האמירה הזאת שנשארה לו בפה, ההיטב חרה לך. הוא יושב מקדם לעיר, כפוי על המעשה שהוא עשה, ומחכה לראות מה יקרה. היה לו שם סוכה, כלומר הוא מתכונן להיות שם זמן לא קצר. וישב תחתיה בצל, זאת בדרך כלל המדיניות של הנביאים כשהם מסיימים את נבואתם, כי הם לא מסכימים ממה שקורה, כך פחות או יותר עושה אליהו כשהוא הולך אל הנחל ומבקש לגמור שם את העסק, לגמור שם את התפקיד. פתוח סוגריים, חז"ל ראו את יונה בן אמיתי כבנו של אליהו הנביא. אותה אישה צרפתית שאליהו מחיה את בנה, והיא מתפעלת ואומרת, ודבר השם בפיך אמת. אמרו חז"ל שהוא החיה את הילד שהוא יונה בן אמיתי. זוהי האמת של הנביא שלא יכול לעזוב את אלוקיו. הוא יודע שהוא מגורש ממנו אליו, בכלל לא כואב לו שהוא במאי הדגה, כל מה שכואב לו שהוא לא מבין את דרכי השם, והוא מוכן למות. כנו קינאתי להשם צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל וכו'. ויונה בן אמיתי לא יכול לשאת את מה שהוא רואה הפעם כלא נכון. לא על התשובה הזאת דיברו. והוא מבקש להבין, וכשהוא לא מבין הוא בורח מקדם לעיר, הוא בונה שם סוכה. ותהי לו לצל וישב תחתיה בצל מפורש, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. הוא יוכיח את זה. וימן השם אלוהים כקיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו. שמה צריך? הרי יש לו סוכה. הוא כבר עשה סוכה לצל. שמה צריך כקיון לצל? איפה הכיקיון היה? הרי הוא לא יכול להיות בתוך הסוכה, הסוכה פסולה. הוא צריך להיות באיזשהו מקום אחר. איפה הכיקיון? הוא לא צריך כיקיון. יש לו סוכה. אבל זה לא כדי להציל מהחמה ולא מהשרב, אלא כדי להציל לו לרעתו. הוא מבקש להציל אותו מהפילוסופיה שלו, מהרעה שלו, מהתפיסת עולם שלו. הסוכה לא מספיקה בשביל זה, היא טובה נגד השרב. אבל הקדוש ברוך הוא, יש מגמות אחרות עכשיו. וימן השם אלוהים כקיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו. וישמח יונה על הכקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת. בטח את הכקיון ויבש. והיא כזרוח השמש, וימן, שימו לב כמה פעמים הפועל הזה מופיע, את הכל הקדוש ברוך הוא ממנה, גם אותך יונה הוא מינה. לא שמת לב לזה. הוא מינה רוח הראשית, והוא מינה כקיון, והוא מינה את הכל, והוא מינה גם אותך. וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, והתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר, טוב מותי מחיי. והפרק חוזר על הפסוקים ממקודם. הוא כבר אמר פעם, טוב מותי מחיי. לדעתי זה העיקר עכשיו. אבל על מה הוא אמר מקודם, טוב מותי מחיי? למה טוב מותך מחייך? כי אינך יכול להבין את דרכי ההנהגה האלוקית. ולמה עכשיו טוב מותך מחייך? כי חם לך. כי הכיקיון נפל. כי אתה מזיע. הייתכן? אותו ביטוי. והקדוש ברוך הוא עונה לו אותו דבר. ויאמר אלוהים אל יונה, ההיטב חרה לך? לא על נינווה. לא על זה שהשם אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. ההיטב חרה לך על הכיקיון? ויאמר, היטב חרה לי עד מוות. כל כך נורא, המילה הזאת מוות היא המילה שבה חתימת הדברים של יונה. אף מילה נוספת הוא לא אומר. ואולי כאן מופיעה כל הנבואה הגדולה. אין נביא שמתאר שלימות גדולה יותר מיונה. בלי אף נאום, בלי אף מילה, בהתנהגות לבד, כל מה שנמצא בסביבתו הופך להיות ירא את השם אלוקי אשר עשה את הים ואת היבשה. כל מי שרואה אותו מבין את מאחד ההפכים הגדול הזה. כל מי שחווה את הרגע עם יונה לא נשאר אדיש. יונה הגדול הזה מבקש עכשיו הקדוש ברוך הוא דרכו ללמד אותו לימוד אדיר, ודרכו ללמד את כולנו. יש עוד דבר גדול בעולם לא פחות מהגדלות הקודמת. האדם הוא מאוד גדול, אבל הוא גם מאוד קטן. גם אתה, יונה הנביא, שאמרת טוב מותי מחיי על הדבר הכי פילוסופי אמוני בעולם, ברגע של חולשה אמרת את זה על החום שמכה לך במתח. אתה מבין את חולשת האדם? עכשיו תבין גם מה זו תשובה אפילו של אנשי נינווה. דרכך יבוא ההסבר לעולם עד כמה האדם הוא ענק וקטן ביחד. ולכשנרצה, זאת ענקיותו של האדם. הזכות שלו להיות קטן ולגדול. זה במשפט קצר כל עולמה של תשובה. נינווה, העיר הגדולה של נמרוד הרשע, עיר הבירה של חם בן כנען, חם בן נוח, נינווה הזאת המלאה חמאס, אתה לא יודע להעריך את הרצון הקטן ביותר באדם, גם אם הוא נראה לך מאוד מאוד רחוק, ואולי מאוד מאוד קטן, ומאוד מאוד צבוע אפילו. אתה מבין מה זו תשובה? מהו כוחו של אדם לשוב? יונה לא מלמד רק מה שקרה לאנשי נינווה. יונה מלמד קודם כל מה שקרה לו עצמו. ואז מגיע השיא של הכל בפסוקים החותמים. יומר השם, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה. מעצבן אותך שהיא העיר הגדולה. אתה זוכר למה קוראים לה כך? אבל עכשיו תבין את ההבדל בינך לביני. אתה חסת ואני חס. תראה על מה אתה חס, תראה על מה אני חס. גם יונה בן אמיתי, גם נביא האמת הגדול ביותר, מגלה לנו את כוחה של תשובה, מכך שברגע הקשה הוא מודע לחולשה של כל אדם באשר הוא אדם. המודעות הזאת היא היסוד לתשובה. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהימה רבה. הנפלא בספר הזה, שיונה לא עונה על זה. יונה לא מגיב כלום. חז"ל נתנו ליונה להגיב במקור 4. וימן הקדוש ברוך הוא תולעת, זימן הקדוש ברוך הוא תולעת, והיכה את הקיקיון ויבש ומת. וזבובין ויתושין שרויין עליו ומצערים אותו מכל הצדדים, עד שביקש נפשו למות. והיה כאב, זבובים, יתושים, זה נורא. באותה שעה זלגו עיניו דמעות כמטר לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו יונה, מפני מה אתה בוכה? יש לך צער על זה שלא גידלתו ולא הכנסת בתוכו זבל ולא השקית בו מים לילה אחד חיה ולילה אחד יבש? כך חסת עליו ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה? באותה שעה נפל על פניו ואמר יונה לקדוש ברוך הוא, הנהג עולמך במידת הרחמים. דכתיב להשם אלוקינו הרחמים והסליחות. כמה עומק יש בזה שמסדרי ההפטרה של מנחה של יום הכיפורים הוסיפו בסוף את 13 המידות, אבל מספר מיכה. לא 13 המידות של יונה השואל, למה אתה רחום וחנון? אלא את 13 המידות המשבחות את היותך רחום וחנון. גדולתו של יונה, המאחד את הכל, המשלים את הכל, וקריאתו ביום הכיפורים אולי נובעת הרבה יותר מסיפור התשובה של אנשי נינווה, מהדרישה מישראל להיות יותר מאנשי נינווה. אולי קודם כל היא נובעת מלימוד הדמות הזאת של יונה. יונה האדיר שמגלה בשיא את גדולת האדם. ותחסרהו מעט מאלוהים. וביחד עם זה, מה אנוש כי תזכרהו. אנחנו נמצאים לפני יום הכיפורים, נמצאים גם לפני סוכות. מכיוון שלא ניפגש לא בשבוע הבא ביום הכיפורים, שיום רביעי חל בו, ולא בסוכות, אני רוצה לסיים במדרש אחד, שעד שלא נתתי דעתי על הדברים האלה לא הבנתי אותו. ועכשיו נדמה לי שלי לפחות הוא מובן אחר. על יונה בן אמיתי אומרים חז"ל במקור האחרון בדף, במקור 5, אמר רבי יונה, זה אותו רבי יונה שמדבר כל הזמן על יונה בן אמיתי, יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה, ונכנס לשמחת בית השואיבה, נכנסים לסוכות לאט לאט, ושרתה עליו רוח הקודש, ללמדך שאין השכינה שורה אלא על לב שמח. זה נראה כל כך סותר את כל האווירה של חייו של יונה. כל כך לא לב שמח, כל כך הרבה ייסורים. מה הפשט? אני מודה, אף פעם לא הבנתי מה רוצים פה. חסידים אומרים, נדמה לי שהזכרנו את זה פעם, מה בעצם ההסבר לשמחת בית השואיבה? נוהגים חסידים לומר ששמחת בית השואיבה היא ההמשך, השיא, לפעמים אומרים התיקון של הימים הנוראים. מה פירוש? הימים הנוראים הם איזשהו שיא של 40 ימי תשובה של אלול, שבהם האדם לומד להיות ירא. לשיא היראה הוא מגיע בצום הגדול והנורא, הכזה יהיה צום אבחרהו ביום הכיפורים. ואז מגיעה השמחה של סוכות. בדרך כלל העולם מבין שאז ככה מרגעים בימי שמחה אחרי הימים הנוראיים מוכרחים קצת להתעברר, אז יוצאים מהבית קצת לסוכות, לאווירה של טבע וחג, ונחמד. אבל זה לא נכון. התפיסה אצל חז"ל היא בדיוק הפוכה. לדוד השם אורי ואישי, אורי זה ראש השנה, ואישי, אומרים חז"ל, זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני, כי יצפנני בסוכו, זה סוכות. יש כאן סדר עולה. הסברנו פעם שאורי ואישי וכי יצפנני בסוכו הם בעצם משל פשוט. אדם שהולך בחושך, במנהרת חושך, מנהרת חושך אדירה, הרגע שפתאום הוא רואה את האור מרחוק הוא רגע אדיר, אבל אז לא יושבים לשמוח. אז מקבלים המון עוצמה כדי להמשיך ללכת. יודעים את הכיוון. הלכתי כל הזמן בחושך, יש פתאום קרן אור בסוף. זה ראש השנה, אורי, דין. יש צדיקים שכבר נחתמים שם, אבל בינוניים תלויים ועומדים. הוא ממשיך במנהרת החושך וממשיך וממשיך, והרגע שבו הוא יוצא מהחושך הנורא הזה, זאת הישועה הגדולה. ישעי זה יום הכיפורים. אבל הדבר המסוכן ביותר אז, הוא שמיד הוא נכנס לאור ורץ הלאה. מה שבעצם צריך אז לעשות, הוא קודם כל להתרגל לאור. אז צריכים לעבור איזשהו תהליך שיקומי. אז מוכרחים ללכת לאיזה בית הבראה כדי להגיע אל האור ולהיות בו. כי יצפנני בסוכו, לסוכות. חוזרים למציאות. חסידים אומרים שכל זה נמצא בשמחת בית השואבה. בראש השנה הולך היהודי ועושה תשליך. מה הוא עושה בתשליך? לוקח את כל העבירות שלו וזורק למים, זורק לנהר. אבל ביחד עם העבירות שהוא זורק, הוא הרי לא רק את העבירות זורק, הוא זורק גם את החשק שגרם לעבירות האלה להיעשות. ואם הוא היה יודע לנווט את החשק הזה, החשק הזה הוא נפלא יכול להיות. הוא זורק את כל הנורא, אבל הוא זורק איתו גם את כל האנרגיות שגרמו לנורא הזה להיות. היה אפשר לנתב את זה אחרת. אבל מוכרחים לקחת אנטיביוטיקה כשרוצים להגיע חזרה אל האור. הוא יוצא ומגיע לסוכות, ואז מגיעה שמחת בית השואבה. מה עושים בשמחת בית השואבה, אומרים חסידים? הולכים אל המים ומרימים אותם חזרה. עם כל מה שזרקנו, עכשיו הם כבר אפשר שיהיו מזוכחים מספיק כדי לקחת חזרה את החטאים בלי הלכלוך, אלא רק עם הכוח. זה סוכות. זאת שמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה היא הכוח לאחד את כל ההפכים יחד, לחבר את הכל. משם שואבים רוח הקודש. אילו חייו של יונה בן אמיתי. מה שלנו נראה כתסכול הוא ההפך הגמור מזה. זה איש קדוש שיכול להירדם בשעה שהוא יודע שהוא שלם עם עצמו, גם אם בחוץ יש שערה בים. כי הוא יודע מהי הדרך. הוא לא מוכתב על ידי כלום. יש לו כוח לגלות לעולם שיש רק אלוה אחד, שבו זמנית עשה גם את הים וגם את היבשה. אין יותר כוחות פרודים. הכוח האדיר הזה לאחד את כל ההפכים עובר בסוף הספר את ההדרכה האחרונה הנוספת. אסור לשכוח איך מאחדים גם את שני ההפכים הפלאיים האלה של גדולת האדם וקטנות האדם ביחד. וכששני ההפכים האלו מתאחדים, אז יש מקום להורית דרך תשובה לבת השובבה. שתהיה לנו שנה טובה, אמר חתימה טובה, חג שמח, אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום רביעי מיד אחרי סוכות. שנה טובה.